מליאת המועצה מן המניין מספר 40. זו גם הישיבה האחרונה של שנת תשפ"א. אז נתחיל ככה, קודם כל נעמוד בזכרם של שני תושבים, בן הרשקוביץ' זיכרונו לברכה ושלומי אבישדיד, בחור צעיר שנפטר, הגיע לפה רק לפני שלושה שבועות לגור ונפטר סרטן. אפשר לשבת. כן, הוא לא נקבר פה, זה הדרמה הגדולה עם הקבורה שלו. התעסקתי בזה בחוצאי שבת שעבר 12 בלילה. רצו לקבור אותו, המשפחה עשה לקבור אותו בנתניה, וסיכמה גם בנתניה עם הזה. וכשהגיעו, ממש כבר הודיעו לכולם להגיע לבית אביו, זה היה במוצאי שבת 12 בלילה, הוא נפטר בשבת. הגיעו לנתניה, הודיעו לכולם, כבר סיכמו שם עם חבר'ה קדישה, ועד כשבאו לזה בשעה 10 בערך אמרו להם, תשמעו, אבל הוא רשום פרדסיה. עכשיו אני הייתי בטוח, אנחנו היינו בטוחים שבכלל הוא רשום שם, כי הוא רק עבר לפני שלושה שבועות לגור פה. איך הוא הספיק? הוא היה חולה מאוד. איך העביר את הכתובת בכלל? ובקיצור נהייתה דרמה, והם רצו לקבור, וכבר עבר טהרה והכל בתוך המכונית, ופתאום טלפונים רוצים לקבור, כאילו נתניה לא נותנים, בואו תקברו אותו פה. איתן לא היה פה, כי לא היה בדרך, ואני נסעתי לבית העלמין לראות אם להדיק את האור. ברגע האחרון בנתניה שם אפילו לחצים גדולים על העירייה וקברו אותו בנתניה. בנתניה אפשרו להם אחד על יד השני, כאילו אשתו רצה לקנות חלקה על ידו, ופה זה כבר בלתי אפשרי. מה?
חיבו אותו או לא חיבו אותו על הקבורה בנתניה? חיבו אותו? על החלקת הקבר?
אין לי מושג. אין לי מושג, יכול להיות אשתו כן רשום, אין לי מושג. לא יודע, לא...
פה זה יתאפשר אחד מעל השני.
כן, היא רצה חלקה על ידו.
לידו.
הבעיה היותר גרועה הייתה שהם הודיעו ב-10 בלילה שהם רוצים עד 12 לקבור. אז לא היה קבר מוכן, היה קרא קבר בודד. אז אם זה בודד ובין קברים, היא לא יכולה לקבר על ידו. אם היו מודיעים מראש, הם אומרים, חבר'ה, אין עכשיו, זה גם השבת יוצאת מאוחר, זה לא צחוק. אין עכשיו, אפשר איזה, עושים את כל ההכנה, זה גם לדעתי לא מכובד, אני אומר, דעתי האישית, למרות שההלכה קובעת, אבל כל הדבר הזה, במקום לעשות את זה למחרת, שבאים, וספדים, כמו שצריך, אמרתי להם, והם עושים את זה פה, ב-12, תבינו, זו הייתה לוויה ענקית, גם שבעה מטורפת, היו שם איש צעיר, בן 41, אמרתי, מה, 1,000 איש שיבואו לי עכשיו ב-12:30 בלילה, יצאו מפה ב-2 בלילה, עם מיקרופונים, עם רעל, אמרתי להם, אם זה עושים פה, אין מגפון, כל השכנים שם, זה לא. זה היה משהו מטורף, אבל בסוף, בסייעת הדשמיה, קברו אותו לנתניה. טוב שאתה קיים.
אפשר לערוך.
טוב.
לא, הכל בסדר, לא
נאמר שום דבר. בסדר, אוקיי. התכונה ראש המועצה, ואחרי זה יש פה שאילתה, ואחרי זה נעבור לסדר היום. אז נתחיל בקורונה. נכון לבוקר יש 51 חולים בפרדסיה, ציון 6.9 ברמזור, צבע כתום. כמו בכל הארץ, גם פה יש התפרצות. יחסית ליישובים באזור מצבנו כרגע עוד סביר. אין פה משהו יוצא דופן, זה בעיקר משפחות שנדבקות, זאת אומרת ילד מגיע הביתה, מדביק את ההורים, מדביק את האחים, או הורה בא הביתה, במיוחד עם ילדים קטנים, מדביקים את כל המשפחה. יש כמה משפחות שזה, לפחות חצי זה משפחות כאלה של 4-5 ומשפחה, 4-5 משפחה. כל השאר זה בודדים. 10% מהחולים פה זה, הם לא מפה באמת. כאילו זה רשומים פה, אבל הם לא פה, או שזה כאלה שגרו פה בעבר ועברו, סחירויות שעברו, הם לא ממש פה. אז אבל
אני מקווה שאין חולים קשים.
יש שני חולים בבתי חולים, אחד מהם אפילו עובד מועצה, אני לא אגיד את השם כי זה מוקלט, אבל אחר כך אני אגיד זה, והוא אפילו בטיפול נמרץ, אם כי מצבו נכון לבוקר, הצלחתי לדבר איתו, הוא הצליח לדבר איתי בטלפון, אז זה בסדר. השני הוא מישהו שעבר לפה ממש לפני כמה שבועות, הוא לא בדיוק, הוא גר פה, אבל הוא לא, הוא לא ממש תושב, אז ניסיתי, דיברתי איתו כמה פעמים, אבל בימים האחרונים לא הצלחתי להשיג אותו, אז אני לא, אין לי עדכון, כי גם אין לו קשר, אין לו אף אחד פה, כאילו זה, יש לו משפחה לא מפה.
אבל אתה יודע שהוא בבית חולים.
אני יודע שהוא בבית חולים, זה מופיע לנו, לפחות פעם האחרונה שדיברתי איתו, הוא היה בבית חולים. הוא מופיע כחולה שמאושפז בבית חולים. יש כאלה שמקבלים את זה מאוד קשה, במיוחד כאלה שלא מחוסנים, אני אומר לכם את זה שתדעו, ואחוז הלא מחוסנים בקרב החולים הוא הרבה יותר גבוה מהאחוז שלהם באוכלוסייה. זאת אומרת, לא מחוסנים זה גם ילדים כמובן, עד גיל 12 שלא יכולים להתחסן, אבל גם מבוגרים שלא התחסנו, האחוז שלהם בתוך אלה שחלו וחטפו, הוא יותר גבוה, צריך לקחת את זה בחשבון. זהו, אנחנו, זה ענייני קורונה, אני עובר למערכת החינוך שיקשור.
הבדיקות הסרולוגיות.
אוקיי. נעשו פה, יש שני מהלכים שקשורים לפתיחת מערכת החינוך שנעשים כרגע, אחד זה בדיקות סרולוגיות. בדיקה סרולוגית זה בדיקה שבודקת יש לך נוגדנים, אין לך נוגדנים, והכוונה הייתה לבדוק את כל הילדים מגיל 3 עד 12 ברחבי הארץ, כדי שאם יש ילדים שכבר היו חולים ויש להם נוגדנים, הם לא יצטרכו להיכנס לבידוד. מהבדיקות שהיו בפרדסיה, מהבדיקות שעשינו בפרדסיה ביומיים האחרונים, מסתיימות ממש בשעות אלה, אני מעריך שעשינו בסדר גודל של 4 בדיקות פה עד עכשיו, בסך הכל 3% הם היו חולים ויש להם נוגדנים. זה אופייני מאוד ליישובים דומים לנו וליישובים אחרים בארץ שהם כמונו, והממשלה החליטה לשנות כרגע את הכיוון, כי זה מאמץ מאוד מאוד ממש מיותר עם עלויות גדולות והיקפים גדולים להשקיע בדברים האלה, והם החליטו לשנות כיוון והם הולכים רק ליישובים מחר. הם הולכים רק ליישובים שבהם אחוז הבדיקות החיוביות היה מעל 10%. אז אנחנו למעשה כבר הודענו לציבור שממחר אין פה בדיקות. הספקנו לבדוק בערך שליש מאלה שהיו צריכים, אבל זה, אני מלכתחילה לא הערכתי שאלה תוצאות, שהמאמץ הזה, גם הכספי של המדינה, גם שלנו, כל ההתארגנות וזה, פיקוד העורף פה עשה מאמץ גדול, אבל הוא לא עמד בסטנדרטים הראויים. אתמול פתחנו את העמדה, לא צריכים לפתוח אותה ב-12 עם שני צוותים, פתחו אותה ברבע לאחת עם צוות אחד, לא הצליחו לספק צוות נוסף עד סוף היום. בקיצור, לא היה סימפטי, באיזשהו שלב גם בדיקות עמדו להיגמר, אז צריך לנסוע במיוחד להביא בדיקות. זה לא היה מאורגן על ידי פיקוד העורף בצורה מיטבית, גם הזמן שקצר היה, למה זה מילואים ניקים, צריך לזכור את זה. אבל בקיצור, כרגע זה המצא, הצלחנו להחתי את כל כיתות א', ב', את כל, סליחה, מה שהתכוונו זה טרום חובה וחובה, זה היה היומיים שלהם, הצלחנו לבדוק כל מי שרצה, ואנחנו, מרכז שלטון מקומי פנה למשרד הבריאות לאפשר בדיקות סרולוגיות כאלה בחינם בקופות החולים בהמשך, למי שלא הספיק להיבדק. יש עוד פרויקט מאוד גדול שנמצא עכשיו גם כן בימים אלה בביצוע לפני פתיחת שנת הלימודים, זה בדיקות אנטיגן. בדיקות אנטיגן זה בדיקות ביתיות מהירות שאלף, מיליון וחצי הורים מגיל 3 עד 16 צריכים לעשות בבית, יקבלו את הבדיקות בבתי הספר, יקבלו אותם בבית הספר דרך בתי הספר, בגנים אנחנו מחלקים, הרשויות המקומיות מחלקות להורים דרך, גם דרך הגנים, קבלו את הבדיקות, וב-31 לחודש, 30-31 לאוגוסט, הם צריכים לעשות את הבדיקה בבית. אני מקווה, אני לא יודע בדיוק את אופי הבדיקה, כי לא רואים עוד ערכה כזאת, אבל אם זו בדיקה כמו הבדיקות המהירות שהיא קצת מורכבת, שאתה צריך לעשות כמה פעולות ברצף, ולהכניס את המטוש וזה וכו' וכו', אני לא בטוח שגם זה יצלח, אבל המטרה היא להגיע למצב שבראשון לספטמבר לא ייכנס בשערי בתי הספר בארץ ילד שהוא נמצא חיובי. אני לא יודע עד כמה זה יעבוד, עד כמה זה יצליח, אבל אנחנו נעשה את כל הממצים כדי לחלק את הבדיקות להורים ולבצע את הבדיקות האלה. אז זה כרגע בקנה, אנחנו מחכים לבדיקות האלה כבר יומיים, הם היו צריכים להגיע אתמול. היו צריכים להגיע אתמול ולא הגיעו, אבל אני מקווה שהם יגיעו, יש עוד שבוע.
תנו את זה, אם זה מגיע לפני מספיק בזמן, תנו את זה לגננות שיהיה להם כבר לתת בימי ההורים שהם עושות לפני תחילת
ה... זה הכוונה. כן, זו הכוונה. אז זה בדיקות סוריות, בדיקות הנגן, ועד כאן זה הקורונה.
סליחה, בהיבט הלוגיסטי, כי אם באמת אין סיבה להיפגש לפני הראשון לספטמבר, אז איך זה יגיע להורים?
לא, אז יש. הגננות עושות יום פגישה עם ההורים לפני תחילת שנת הלימודים בכל מקרה.
הגננות אחראיות לחלוקה לילדים שלהם, ובתי הספר אחראים לחלוקה לילדים.
הם ידעו, ההורים יצטרכו להגיע לבית ספר לפני.
זה לא בדחיפה, אלא במשיכה.
כן, כן, בוודאי.
אי אפשר לדחוף את זה.
לא, רואים, יודיעו להם, הם יצטרכו לבוא לקחת בדיקה. בוא, אני רק אגיד אתכם, למרות שזה מוקלט, אין לי בעיה. לפני שבוע מנכ"ל משרד החינוך בפגישות זום עם כל הצוות וזה, נתן הסברים ממש חשובים, איך שני הדברים האלה ייתנו את מעטפת ההגנה למערכת החינוך בראשון לספטמבר. זה היה ברור לגמרי שהבדיקות הסרולוגיות זה לא רלוונטי, הוא רק הסביר שאת כל הבדיקות האלה הוא עשה בעצמו על המשפחה שלו, ומי יודע, וגם נתן ללשכה שלו, הוא רק שכח שהוא לא מייצג את כלל אוכלוסיית ישראל, הוא משהו כמו עשירון עשירי בערך, גם ברמת האינטליגנציה והמחויבות וההבנה וכו'. אני מקווה שהדברים האלה יעבדו, אני יודע שבדיקות מהירות הן בדיקות מורכבות טיפה, והן קצת מסתבכות ולא עושים אותן בדיוק לפי הזה, אז אין להם ערך.
כן, אבל
הבעיה שלנו
לא מעט עם אלה שלא רוצים. יש
להם
התנגדות
עקרונית
בכלל.
השאלה
אם
ניתן לחייב אותם.
לא, לא, לא.
חייב אף
אחד.
אתה יכול לוודא שהם עשו, אתה
יכול
להגיד שהם עשו.
שהם עשו, ולדווח שזה חיובי. מאיפה אתה יודע בכלל מה הם עשו, אם זה נכון או לא נכון?
כלומר, בראשון לספטמבר, בכניסה לכיתה...
זה שלילי.
שלילי, סליחה.
בראשון לספטמבר, בכניסה לכיתה...
שום דבר.
אין מניעה, אתה לא יכול למנוע מהילדים האלה לבוא למערכת.
אם, אלא אם כן, ההורה דיווח שהילד חיובי, כאילו הילד חולה בקורונה, אז ברור שהוא לא ייתן לו להיכנס.
אם הבדיקה מראה סמן חיובי, אז נדרש ללכת לעשות בדיקת PCR, בשביל לקבל תוצאה חד משמעית, כי הבדיקות האלה לפעמים יכולות לתת פולס פוזיטיב.
לא לפעמים, אלא הרבה יותר מלפעמים.
יש, כנראה הסטטיסטיקה הזאת, זו בדיקה שהיא רק בדיקת סקר, סינון ראשוני, לא...
בקיצור, אנשים למעלה שלא כל כך מבינים איך החיים עובדים, לצערנו הרב, מקבלים החלטות שיש להם עלויות עתק ומשמעויות בהיקף עצום ואופרציות גדולות שמפעילים, מקבלים את החלטות.
שלילי דרך אגב, בבדיקות האלה זה שלילי באמת, אבל זה בהנחה שעושים אותם כמו שצריך.
טוב, בואו נעבור הלאה. אנחנו פותחים בראשון ספטמבר anyway, פותחים מערכת החינוך עם 1,950 ילדים במערכות חינוך שלנו, גידול עצום ביחס ל... שנים קודמות, לפני שאני נכנסתי פה בשנה הראשונה היה פה 1,100 ילדים, אז באמת גידול עצום, גנים חדשים, בית ספר רימון נפתח עוד אגף שלם, גם בצהרונים אנחנו גידול של כמעט 100% בילדי הצהרונים, יש כרגע 440 ילדים בצהרונים, ורשימה קטנה ארוכה שרק במידה והצליחו לגייס כוח אדם, אז יוכלו להכניס את הילדים הנוספים שלא נרשמו בזמן. הגיוס הסייעות פה היה מבצע מטורף כל הקיץ הזה. כרגע אנחנו פחות או יותר מאוזנים, אבל מה יקרה הלאה? אתם לא, אתם ברגע שמתחילים בידודים וקורונה וזה ושנת לימודים, העסק יהיה מאוד 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 מורכב. היה לנו פה עניין עם גן חצב. גן חצב בזמן... הדיווח למשרד החינוך בסביבות מה אתה צריך לדווח, אם אתה פותח גן או לא פותח גן בשנה הבאה, גם אם אתה סוגר וגם אם אתה פותח גן חדש. כאילו אתה, זה, היו בו 13 ילדים רשומים, כאשר הסף מבחינת משרד החינוך לפתיחת גן זה 11. אנחנו דיווחנו 13, כי היו 13 ילדים רשומים, בינתיים אחד עזב, עוד אחת גם עזבה, עוד שניים, ושבת ושבוע התבשרנו שעוד שניים, שני תאומים גם עזבו, ונוצרנו בגן עם 9 ילדים. אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים כדי לפתוח את הגן בכל זאת. שרון חבילי התגייס לטובת העניין כדי לנסות לייצר את הילדים ה-10 וה-11. לא, ילד עשרי כבר יש. ילד עשירי כבר יש, הוא הצליח לגייס.
מפלס נעלים, כמו שעושים בצורה, תחתה נעלים.
ילד עשירי כבר יש, ואנחנו מקווים לילד ה-11, עושים מאמצים גדולים.
מניין, יש מניין ראשון.
אחד הדברים שקרו שם זה שהגננת צילה, הגננת ותיקה, פרשה, למעשה קיבלה, היא מנסה כבר 3 שנים לצאת לפנסיה, אבל שנה גם בשלב מאוד מאוחר, רק ממש בימים אלה קיבלו את בקשתה, ותחליף אותה הגננת קרן יפת, תושבת היישוב.
נאחלה
בהצלחה גדולה. דרך אגב, גם ראיתי איזה פוסט שהעלתה על גן חצב רות שטרן קטרי, שהילדים שלה היו בגן והגן מאוד מוצלח, כנראה שקרן דיברה איתה בניסיון לגייס את הילד ה-11. אז יש עוד אנשים שעובדים על הילד ה-11, יש לנו עוד כמה, יש לנו קצת זמן, לא זה, ואני מקווה שנגיע אליו ולא הגן יפעל, אבל צריך לעשות מאמצים גדולים כדי שזה יהיה באמת...
הוא בעצם גם מהווה מענה למי שלא מעוניין בחטיבה צעירה.
לא,
אז זה גם...
אנחנו השארנו אותו פתוח, עושים מאמצים גדולים להשאיר אותו פתוח, קודם כל יש יותר מענה לאוכלוסייה הדתית, כדי שיהיה לה פתרון, לפחות בגילאי גן. אחת הסיבות אגב שיש ירידה ברישום, כי זה שהחטיבות הצעירות פה בשנים האחרונות הן טובות. וילדים, מה שפעם היה בעיות, כל הזה, כן חטיבה, לא חטיבה, זה דבר שבעצם התפוגג והחטיבות הן טובות, אז אין מניעה, ההורים לא רואים מניעה לשלוח את הילדים לחטיבה, אלא אם כן מצבים מיוחדים. אז זה בהקשר של מערכת החינוך. אנחנו השבוע, סליחה, יום שלישי שעבר, בדיוק לפני שבוע, הקמנו באופן פורמלי את המרכז הקהילתי פרדסיה. התכנסה ישיבת ההנהלה, שאת החברים של חברי ההנהלה אנחנו, חלק מהם, אנחנו אישרנו בישיבה הקודמת. את כולם בעצם, היה ישיבה ראשונה, ישיבה מכובדת, נבחרה ועדת כספים וכוח אדם, למחרת מיד הלכו לפתוח גילת יחד עם לירז וגלית תופרי זכוי חתימה וכל מה שקרוך בזה, ובעצם עובדים מאוד. אני מודה שאני לא האמנתי שאנחנו בתקופה הזאת של השנה כבר נהיה מוכנים עם הכל, ואני לא יודע אם גם נהיה מוכנים עד השום ספטמבר, אבל זה הכל בעבודה, ומה שלא יהיה בראשון יהיה עוד טיפה, אבל בהחלט השנה הקרובה תהיה שנה שכל הרישומים וכל החוגים וכל הפעילויות וכל התוכנות שלה הכל כבר יהיה שם, ובהחלט זה דבר משמח, וזה גם נראה, יש חוברת חוגים שתופץ ממש בימים הקרובים, היא גם תעלה באינטרנט, בהחלט מכובדת, עם מגוון רחב, עם דברים נוספים, עם הרבה עדכונים, מדריכים נוספים, דברים שהרבה שנים פה ושם היינו מוספים, השנה בהיקפים יותר גדולים, אני מקווה שגם הפעילות הזאת, אני עוד פעם, החוגים וקורונה זה אויב גדול מאוד, כי זה מורכב, זה מורכב. אני לא יודע, שנה שעברה די נדפקה לנו עם הדבר הזה, אני מקווה שהשנה יהיה יותר טוב.
וכמובן מאחלים הצלחה לגיל.
מאחלים, כן. גילת תבחרה בישיבה הראשונה יושבת ראש ההנהלה, אז אנחנו, אגב, אנחנו עושים טקס, לא טקס, זה אפילו לא טקס, אירוע. זה לא טקס, אירוע התקנת מזוזה במרכז הקהילתי, באולם ספורט שהוא גם במרכז הקהילתי. זה לא טקס החנוכה של המקום, זה רק פשוט התקנת מזוזה לפני הראשון בספטמבר, שלא יהיה מצב שאין שם מזוזות. אז יהודית תעדכן, כן, עם הרב עוד, אבל בשבוע הבא. וגם אותו דבר בבית ספר רימון שלב ב', שגם מקום שנחנך בשבוע הבא, אז מישהו יכול לבוא, יבוא, זה לא איזה משהו גדול, זה טקס סמלי בעיקר, אוקיי? אז זה אנחנו עושים בשבוע הבא. זה בעצם כל... שני הדברים האחרונים, עבודות על קווי המתח מתקדמות בקצב מאוד מאוד מהיר. הם מתכוונים עד סוף השנה לגמור. מה?
סימפו. תודה.
מתכוונים עד סוף השנה לסיים את את העתקת קווי המתח. אני מקווה שיצליחו, אבל גם לא עוד סוף השנה, ויקח עוד חודשיים שלושה. קינו 30 שנה, נחכה עוד חודשיים שלושה, אבל זה מתקדם בקצב מאוד מהיר. גם העבודות ה-5613 כרגע נכנסות להילוך מאוד גבוה. אתם רואים בחוץ, כל יום שרואים, עוד זה, אני מניח שאתם רואים, ואני מקווה שגם את זה נצלח בקרוב. יש שאילתה של תומר. עכשיו, אנחנו נרים, אז מכיוון שזה המפגש האחרון שלנו של המועצה לפני ראש השנה, אז אנחנו נרים כוסית.
יודית, עד השנה.
לא, כמועצה בוודאי זה מפגש.
מלא סוכר.
אני מותר שתיים.
מלא סוכר. למה מותר לך שתיים?
אז אנחנו...
הוא בדק לי את הסוכר.
אה, הוא בדק אותך?
אנחנו, יש לנו...
מה
זה
רק?
אנחנו עושים לנו...
בחמישה.
בחמישה, אתה מנהל במועצה, מי ש... אז אנחנו נברך את כולם בשנה טובה, תחלה שנה וקללותיה, תחלה שנה וברכותיה. כמו שאמר חנן בן ארי, שתלך הקורונה עם מח שמה וזכרה, תלך מאיתנו. ושיהיה לנו הרבה, קודם כל בריאות, כולנו יודעים, אנחנו כולנו בגיל שיודעים שכל השאר זה, שבריאות זה הכי חשוב, כל השאר זה בונוס. וזהו, שתהיה שנה מוצלחת, פוריה. מפרת פרדסיה. טוב. בסדר, יש שאילתה של תומר על נושא של הודעה שהוא ראה של תוכנית חילופי שטחים, תוכנית, תוכנית בנייה שמטעם הוועדה של שרונים, על פי המופיע בפרסום, מטרת התוכנית חילופי שטחים על ידי איכות וחלוקה בהסכמה, החלפת בין שטח ציבורי פתוח לשטח מגורים ללא שינוי בשטחים לכל ייעוד, תוספת זכויות בנייה ויחידת דיור, מבקש לקבל פרטים על זאת התוכנית האמורה, מי היוזם, מה הנימוקים וכולי. אז יש פה את התשובה שלי, אני גם אסביר טיפה תכף על זה, אבל התוכנית הזאת זה בעצם היא קשורה לנושא של העתקת קווי המתח. אני חושב שגם דיברתי עליה בזמנו בישיבת מועצה לא פעם, כי לא חיברת כנראה בין התוכנית למספר והזה, כי זה באמת לא בשפה ברורה, אבל וזה בעצם מה שהפרסום הזה הוא כבר הוא השורה התחתונה, הוא בעצם מה שנקרא השלב האחרון. זה נקרא, יש לזה שם,
זה לא הפקדה, זה
אישור תוכנית מפורטת, הודעה בדבר אישור. כן, אין פה, זה כבר הכי התנגדויות, זה רק הודעה שזה אושר. אז אני רק אסביר את הסיפור, אם תרצה, תסובב לפה, תומר. זה הטיילת, אוקיי? זה החורשה, החורשה החדשה בקצה הצפון מערבי. איפה שהחורשה היו צריכים להיות בתים. לא משנה, היו פה 15 בתים. בעקבות כל הבדיקות של חברת חשמל, של כל הבדיקות של ההתכנות הסביבתית והתסקירים הסביבתיים וכולי, של הקרינה של העמודים החדשים וכולי, העמוד יש עמוד אחד שנמצא פה,
עמוד חדש,
עמוד חדש שנמצא פה של 161. למה פה? כדי שיוכל לעבור את תחנת הדלק ככה, כי אסור לעבור עליה תחנת דלק לעמודים כאלה.
דורמית לתחנה.
דורמית לתחנה. אז יש עמוד אחד פה. לכן נאלץ, פה. לכן זה קרוב, הבתים האלה קרובים מדי, ובהסכמה עם הבעלים, שגם יש לו אינטרס, כי כאן עמודי מתח היום עוברים מעליו וכולי, העברנו, עשינו שינוי. זה היה שטח ירוק. אז העברנו, כי את הירוק עשינו פה, את החורשה פה, והעברנו את הזכויות בנייה שלו
לכאן.
עכשיו, למה הוא קיבל עוד... זה היה חלק מהמסע מתן, זה מסע מתן שהיה כבר לפני אולי 3-4 שנים, שהגענו להסכמה איתם על הדבר הזה. פה גם הקווים עוברים ככה, על יד ה... זה אותו... הבעלים פה זה הבעלים של יפת תפוחי אדמה. הקווים עוברים די קרוב אליו, אז אולי תהיה להם ירידת ערך, אז כדי לפתור את כל העניין הזה ולתת לו באמת משהו שהיה שווה ערך לזה, אז הסכמנו לתת להם, להגדיל להם טיפה את הזכויות, את היחידות דיור ב-5.
משלמות יתן השבחה כמובן.
מיתן השבחה וכו', וזה סיפור שכבר לפני הרבה שנים. רק עכשיו הוא הסתיים, ופה בעצם יבנו 20 יחידות.
15?
לא, פה היו 15 ואנחנו נתנו להם 20.
יש שלט, יש עוד איזשהו שלט תלוי ברחוב הברוש, ליד הכיכר, ליד כיכר רמבה, תלוי איזה שלט כזה על אחד העמודים. ליד הבית הפינתי.
איזה
שאלה?
מה,
שאלת
שמה?
אני לא...
אני
לא יודע, תלוי מה זה.
מה, של ועדת תכנון
ובנייה? לא, כן. יכול להיות שזה משהו שבונה שם, מישהו שבונה שם.
אבל זה תלוי בכיכר.
כן, הם לא תמיד תולים במקום. הם לא... בא איזה מישהו טמבל שבוע, לא יודע. הוא לא תתלה באזור. לא יודע מה זה.
טוב.
טוב, הלאה. אז זו התשובה. אנחנו נעבור לסדר היום.
השפעת הקורונה.
אישור הסכם התקשרות עם חברת פרטנר. טוב, אנחנו ב... אנחנו בשמחה ובמזל טוב, הגענו להסכם עם חברת פרטנר, יצאנו לדרך לפני... כמה זה? חצי שנה? אולי יותר.
אנחנו פרסמנו בפברואר,
ובאפריל
קיבלנו החלטה לפרוע את פרטנר.
אוקיי. אבל זה הליך שהתחיל למעשה, התחלנו אותו כבר בתחילת השנה, אני חושב, והיה פה צוות של חברים, תושבים, מתנדבים, שכולם מבינים בתחום, ואחר כך לקחנו יועץ, שעשה עבורנו את המכרז, הוביל את המכרז, את כל התהליך הזה הוביל אדר, והיה מאוד מעורב פה, יחד עם זאב, וכמובן אותו יועץ, והיועץ המשפטי של המועצה. נתקלנו איזו תקופה לחוזה הסופי עם פרטנר, ובעצם בסוף בסוף הגענו להסכמות, ואנחנו מאוד רוצים להשאיר את ההסכם. אני רק אגיד, אני אזכיר את הרקע. הרקע לכל הדבר הזה, בכלל, מה זה תפקידה של מועצה לקדם אינטרנט, הרי זה לא קשור לענייני המועצה. אבל התמריץ של חברות האינטרנט הנוכחיות שעושות אינטרנט בזה, בזק, הוט, פרטנר, סקוס וכולי, להיכנס ליישובים צמודי קרקע במרכז הארץ, הוא תמריץ מאוד נמוך. בכל בניין שבאים בעיר לחבר, יש להם הרבה פחות עלויות והרבה יותר הכנסות. ולכן כל היישובים צמודי הקרקע האלה שלגבי בפריפריה מדינת ישראל נתנה איזשהו תמריץ לבזק, עשתה איזשהו הסדר שהם כן יחברו אותם. אבל היישובים כמונו במרכז הארץ אין שום תמריץ, ואנחנו יכולים לחכות גם 4 שנים, 3 שנים, וגם אחד לא אומר, גם אתמול ראיתי כתבה בעיתון שבזק לא מפרסמים את סדרי העדיפויות שלהם, ואי אפשר להוציא מהם איזה כמו סודות אטומיים. אז אנחנו יכולים לחכות גם 4-5 שנים, אני לא רוצה, אתם כמובן יודעים שבקורונה כל הסוגיה הזאת התעצמה, וכל העבודה מהבית, והעובדה שילדים לומדים בזום, וסטודנטים לומדים בזום, ורמת התשתיות פה היא לא משהו. לכן נכנסנו בכלל לכל העניין הזה. במכרז החברה היחידה שהגישה את ההצעה הייתה פרטנר, ואני...
יחידה שהגישה.
אנחנו לפני המכרז נפגשנו מספר חברות כדי ללמוד את הנושא, לחברות לא רק הוט, גם חברות שהן בלבל של שמבצעות, שהן מסוגלות לעשות את זה, אבל לא בחברות הגדולות, כי חשבנו שהחברות הגדולות לא יהיה להם תמריץ. ודווקא יצרו אצלנו איזושהי תחושה שכן התעניינו, ובסוף כשהגענו למכרז, היחידה שהגישה הייתה פרטנר. והיא נכנסת עכשיו, זה כנראה סטרטגיה שלי, כי היא נכנסת בכל מיני מקומות כאלה, היא מנסה לייצר לעצמה נתח שוק קטן, ביישובים כאלה, היא באורנית, זה היה היישוב הראשון שבעצם הלך למהלך הזה, אנחנו היינו היישוב השני, ובאורנות הם כבר פורסים סיבים עכשיו, כבר כמה חודשים הם כבר עובדים שם פורסים סיבים, ואנחנו, ההתחייבות שלה בהסכם שתוך חצי שנה כל פרדסייה תהיה מרושתת בסיבים ובסיבים אופטיים, ולמעשה כל מקום שהם כבר ירשתו, אנשים יוכלו להתחבר. אז בוא, אדר, בוא תוסיף על מה ש...
רק שאני אמין.
רק בקצה בבקשה, גם מה זה דורש מהמועצה?
יפה. אז קודם כל, מבחינת ההסכם עצמו, אנחנו מדברים על זה ש... המועצה היא למעשה, בפריסה הזו, אין לה צד מהותי, מה שאנחנו עושים פה כדי לקדם את השירות הזה לטובת התושבים, המועצה מקצה משאב שבעצם יהווה איזשהו תמריץ עבור החברה הזוכה ויאפשר לה לפרוס את התשתיות, כי שלא כמו בזק והוט שיש להם נכסים שהם מחזיקות חדרי תקשורת והם יכולות להרשות לעצמם למקם ציוד, חברה כמו פרטנר אין פה, אין איזה חדר תקשורת, וכדי לרשת יישוב בסיבים צריך מקום לשים ארונות תקשורת. אז בעצם במסגרת ההסכם מוקצה להם לתקופת 5 שנים מקום שכבר נבחן ונמצא כמתאים, שממנו בעצם הם יוציאו פריסה לכל היישוב. מהרגע שהם מתחילים הם יעשו את זה מדורג עד 6 חודשים בכל היישוב, אבל מהרגע שהם פורסים באזור מסוים הם כבר יתחילו את השיווק גם לאותו אזור, זאת אומרת לא נחכה שכל היישוב יהיה מרושת ואז יתחיל השיווק, אלא זה יהיה
במקביל.
תוך כדי במקביל. הנחת העבודה, אז בעצם זאת אומרת מבחינת המועצה נותנים נכס פיזי ועוזרים בשיווק מול בהנגשת השיווק מול התושבים, זאת אומרת המועצה עצמה היא לא משווקת, אבל היא תיתן לפרטנר כלים לדגש
לפלטפורמות, תיתן להם לפרסם לשווקים אלקטרוניים, תיתן להם את הדף פייסבוק של המועצה, נעזור להם לשווק
כדי להנגיש את זה פשוט בקלות יותר לתושבים. מבחינת מה שהתושבים מקבלים, אז קודם כל הפריסה עצמה ברחובות היא תתבסס על תשתיות קיימות של צנרת של בזק או הוט, מה שנגיש במקומות שבהן התשתית לא מאפשרת השחלה או יש איזושהי בעיה, התוואי לא עובר טוב באיזושהי צורה, אז הם יבצעו חפירות, אבל זה גם כן יבוצע בתיאומים וכל מיני טלפון. יגיעו עד לרחובות, עד לארונות התקשורת שצמודים לבתים, וכל תושב שירצה להתחבר, היום יש מהרחוב מגיע אליו צינור שמכיל כבל של בזק וכבל של הוט. הם בעצם יתלבשו על אותו צינור ויכניסו סיב פנימה לתוך הבית, לתוך עד הארון תקשורת שלו. ושם...
שאלה, יש בתים שעדיין יש להם בזק באוויר, לא? או ש...
לא, היום כל התשתיות הן...
כולם כל
בזק... יש פה רחוב שיש קווים, יש בודדים, אבל עדיין, גם שם אם צריך אז הם ישחילו או שיצאו כמו שצריך. במקומות לבתים שבהם עשו איזשהו שינוי, בנו משהו וגרמו לנזק בצינור שמוביל לתוך הבית שבעצם לא מאפשר השחלה, במקרים האלה הם ייתנו פתרונות נקודתיים.
חשבון בעל הנכס.
אני לא זוכר מה היה זה, אני לא זוכר מה היה, אבל הם ייתנו פתרונות נקודתיים.
של מי הבעלות על התעלות האלה?
של בזק והוט.
ויש להם הסדר איתם?
כן, ברגע שיש לך לחברה כמו פרטנר שהיא נחשבת מטו, מפעיל פנים ארצי, יש רישיון ממשרד התקשורת לעשות שימוש בתשתיות של...
היא משלמת להם.
בזק והוט. הם משלמים חצי שקל.
יש תעריף...
יש תעריף שהם משלמים. ויש להם גישה למפות GIS של אותם חברות, זה חלק מהשוק המהפכה, הרפורמה בשוק הסיטונאי שמשרד התקשורת עשה, ובעצם מאפשר להם לעשות שימוש בתשתיות שלהם כמובן, תמורת תשלום. החברות ההם לא יכולות למנוע מהם, זה משהו שהוא מעוגן בחוק, וזה... אז הם ייכנסו הביתה, לכל צרכן הם ישימו בקצה ממיר אופטי, שבעצם ממיר מהסיב האופטי לאתרנט, ולחיבור רשת, בשפה פשוטה, ומשם זה כבר תלוי בחבילה שאותו צרכן מבקש לרכוש. זה או אם הוא רוצה ראוטר, הוא יקבל גם ראוטר. אם הוא לא צריך ראוטר ויש לו ראוטר משלו, הוא יכול לחבר. וחבילת התקשורת שהוא יבחר, אם הוא רוצה טלוויזיה וטלפון וגם אינטרנט ומה שצריך, זה הכל יהיה, זה מחירים. הנחת העבודה זה שהיום רוב התשתיות ביישוב, לא רוב, חלק גדול מהתשתיות ביישוב לא מאפשר קצבי עבודה טובים או איכות תקשורת טובה, והמחירים גם שמשלמים היום הם יהיו או זהים למה שמשלמים היום או אפילו זולים יותר מחבילות התקשורת שמשלמים היום.
בתמורה הרבה יותר גבוהה.
בתמורה כמובן הרבה יותר גבוהה.
מי המתחרים שלהם של
פרטנר? המתחרים של פרטנר זה בזק, שכרגע פרדסיה נמצאת ברשימות שלהם, אבל כמו שטל אמר, זה כמו סודות האטום, הם לא מסגירים מתי הם מתכננים לפרוס. הנחת העבודה היא שביישובים צמודי קרקע אין להם אינטרס לעשות את זה בשלבים הראשונים, אלא רק כשאריות בסוף הדרך. יש את סלקום, ויש את הוט גם בעצמם שפורסים סיבים, אבל שוב, כל החברות האלה לא מכוונות כרגע ליישובים צמודי קרקע, הן מכוונות לבנייה רוויה, פרדס חנה, חדרה, תל אביב ופתח תקווה, כל היישובים האלה זה בעדיפויות הראשונות שלהם. לא מזמן לפני ממש חודשיים, שלושה הם סיימו פריסה בעוד חלק בפרדס חנה, באזור של הבנייה הרוויה. הם פורסים גם בתוך היישובים האלה, הם פורסים גם רק בחלקים מסוימים. שההורים שלי למשל גרים בחלק של אזור צמודי קרקע, סלקום לא מתערבים לשם. מצד שני, אחי גר באזור של בנייה רוויה ורבים עליו גם פרטנר וגם סלקום. אז ממש, הם מכוונים אך ורק לבתים האלה, כי הם מביאים סיב אחד לכניסה לבניין וישר מחברים את כל הבתים שם בקלות. אז מה שקורה פה הוא התקדמות אדירה עבור פרדסיה.
גם המחירים הם בסך הכל מחירים יותר, למשל יותר זולים משל בזק היום.
נכון, לא רק זה, גם מבחינת עלויות התקנה, בזק היום מחזיקים בעלות התקנה היקרה ביותר בשוק. לבית בבנייה רוויה הם לוקחים 840 או 940, אני כבר לא זוכר את ה...
1800.
לא, לא, 1800 זה לבית שהוא נמצא בבניית קרקע באזור שבו עוברים הסיבים. יש להם כל מיני כאלה דברים. אז פה זה לא יהיה, פה יהיה 15 שקל כפול 36, זה יוצא 500, משהו סביב ה-500 שקל. וגם זה, יש להם כל מיני מבצעים פה, עכשיו זה תלוי במבצעים שרצים, אז יכול להיות שגם זה חלק
מה... לטענתנו הולכים להשקיע פה סדר כל מיני של 50 מיליון, 5 מיליון שקל באדמה.
5-7 מיליון שקל.
ויהיה נכון להניח שבגלל שפרטנר עכשיו נכנסים בזק, תעדיף שלא להיכנס או לדחות את הכניסה שלה?
בזק לא תהיה לה ברירה אלא לפרוס, כי זה חלק מההתחייבות שלה מול משרד התקשורת. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אבל ההנחת עבודה היא שמהרגע שהציבור פה יתחבר כבר לספק קיים, לא יעשו...
אין להם אינטרס כבר.
אם הוא ייתן לקבל שירות, ייתן שירות טוב, אז אין סיבה.
אם ייתן שירות טוב, לא יחליפו. בזק אבל ייכנסו לפה, זה יקרה.
כן. עכשיו, המחיר שרשום שם, לפי ה-80, 100 שקל וכל זה, זה רק לתשתית?
לא, יש שם חבילות תשתית וספק, או רק תשתית, כל אחד יבחר משהו.
לא, אבל הטור הימני זה רק תשתית?
תשתית וספק ביחד.
כן, יש תשתית וספק ביחד, ויש מי שרוצה להוסיף גם חבילת טלוויזיה.
אבל המחיר הזה
זה תשתית וספק. כן, כן, זה תשתית וספק, חד משמעית.
זה ממש מחיר זול.
המחירים יהיו, המחירים מאוד זולים. תקשיבו, אני כמעט בטוח שכל אחד מכם היום, הוא לא באמת עושה, קופץ בין חבילות, סביר להניח שהוא משלם יותר היום ממה שהוא משלם כשהדברים האלה יתנסו לתוך.
אבל צריך להגיד משפט אחד, זה לא שפרטנר מחויבת למחיר הזה, זה רב וקדש, היא מחויבת לרגולציה, אם היא מעלה את המחירים בכל הארץ, היא גם תעלה את הרוסיה, חלק מתנאי הרישיון שלה, היא לא יכולה לעשות, להבדיל בין משתמשים שונים,
במקומות שונים. בסדר, אני מציע שאם אין עוד שאלות נבוא, נצביע בעד ההסכם הזה, נוכל לחתום עליו כמה שיותר מהר וניכנס לעבודה.
מה? ההגבלה, שרוצה להתנתק.
אין התחייבות.
אין התחייבות.
הדבר היחיד שיש לך, הדבר היחיד שמחולק, שבעצם אתה משלם אותו ב-36 תשלומים, זה עלות ההתקנה. אבל אתה בכל שלב יכול להתנתק, אין לך שום מחויבות להישאר מחויב אליהם, עלות החבילה היא נפסקת, אתה משלם רק על ההתקנה. אם תבחר לשלם את ההתקנה בתשלום אחד, גם זה. לא יהיה לך שום דבר. אני חייב להגיד שזה צעד ש... ראיתי בתקופה הזו, בזמן שרצנו את התהליך הזה, שמעתי עוד מכל מיני חברים ברשויות אחרות שמפרסמים להם, כאילו מגיעים להסכמות עם פרטנר וכל מיני דברים. אצלם התהליכים נמצאים בחיתומים ורק שואלים אותם בכלל על התעניינות. אנחנו פורצי דרך בדבר הזה. אורנית גם כן, היה שלב שחשבנו שאנחנו נקדים אותם, כי גם אורנית עם כל היציאה שלהם לתקשורת לא באמת קידמו את זה. עכשיו באמת הדברים רצים שם. ואני חושב שזו בשורה אדירה לתושבי פרדסיה, ממש. אני אישית מתרגש, הדבר הזה...
קודם כל היית מאוד מעורב, השקעת בזה הרבה מאוד זמן
באנרגיה.
אני רוצה להודות גם למזכיר גזבר המועצה שהשקיע הרבה מאוד זמן באנרגיה בדבר הזה, זה היה צריך הרבה סבלנות, לא פעם גם חשבנו שאנחנו כבר יוצאים מכל הסיפור וחפשים פתרונות אחרים, אבל
הסכם כזה,
בסופו של דבר חצבנו מים בסלע והצלחנו. אז
שנים של הקצאה?
טוב, אז מי בעד? חמישה, שישה בעד. מי נגד? מי נמנע? טוב, נמנע. אוקיי, אנחנו עוברים לטבר. בדקתי
בניפור?
הוא לא עונה. טוב, בני גם לא מרגיש, יש לנו פה בעיה במועצה שכמה עובדים חולים. טוב, הגדלת טבר מספר 429 במדינת מרכז תרבות וקהילה. אני אז קודם כל מתקני כושר. טוב, מתקני הכושר, הסיפור הוא פשוט. בשנת 2008, לפני הבחירות, אני בסוגריים, זה לא חשוב, 2008, כן, אנחנו לא היו פה הרבה שהתמודדו, אני לא הייתי, הקימה המועצה שני מתקנים, זה אז נהיה פתאום באופנה להקים מתקני כושר כאלה בגנים, והקימה שני מתקני כושר, שני אזורי כושר כאלה, אחד על יד מועדון הפיס והשני בגן הבנים. שהמתקני הכושר האלה יש להם שתי תכונות, אחד שכל כמה שנים מחליפים את התקן, זה מכון התקנים, אז לפי דעתי מאז כבר שלוש פעמים החליפו תקן ואיכשהו הצלחנו את כל התקנים האלה לשרוד, נשאר שתיים, המתקנים האלה מתבלים, היום יש לנו כבר כמה מתקנים בשני המקומות האלה,
יש רעשים
חורקים שם, שלא רק חורקים, יש לנו מתקנים שם שפסולים, כבר אי אפשר להשמיש אותם וגם אתה לא יכול להחליף אותם כי המתקנים הדומים הם כבר לא מתקנים שהם, אין מתקנים כאלה כבר, כי זה לא לפי התקן. לכן אנחנו עושים שם תיקונים, חוזרים ונשנים כל הזמן, משקיעים בזה ים של כסף, וזה חבל. זה כבר 13 שנה, זה מתקנים שבאמת החזיקו כבר, אני חושב, 3-4 שנים מעבר למה שהיו צריכים להחזיק, ולכן אנחנו מבקשים להחליף אותם במתקנים דומים, לא משהו, זה רק מתקנים חדשים שעומדים בתקן, באותו מקום, באותם, יש אנשים שבאים למקומות האלה להתאמן באופן קבוע. מדובר רק על המתקנים, כי יש מקומות שיש גם מסוף וסף נחל כל מיני דברים אחרים, אז זה נשאר. רק המתקנים האלה שזזים. אז העלות של זה, זה הסדר גודל, ואנחנו רוצים לעשות את זה. יש כמה מקומות שיש מתקנים שכבר לא עובדים, כאילו אסור, הם פסולים, אסור לעלות עליהם.
זה נהדר שיש מתקנים, אבל ללכת שם בחול ואתה תזז בין המתקנים.
לעשות בשני המקומות האלה עוד דשא סינתטי לצורך העניין.
לא בכלל דשא, זה לא מצא אלמוני כזה.
לא, זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה עלות של עוד סדר גודל של 80,000 שקל.
אולי
ליצור פנייה. לא, זה שטחים גדולים.
אולי שווה
להתעכב
אפילו ביישום של זה.
לא, אין לי בעיה. אתם רוצים?
אי אפשר לעשות
את האמת. האמת, אתה רוצה לקחת את האמת, שהביאו לי את ההצעה, היה בתוכו גם הדשא סינתטי.
הריבוד.
בשניהם. אני, זה היה פשוט, הגיע ל-250,000 שקל. אמרתי, חבר'ה, אני, יש גבול כמה אני יכול להוציא על הדברים האלה. אז אני מוריד את הדשא סינתטי עכשיו. אם אתם רוצים לעשות את הדשא סינתטי, זה העלות. אין לי בעיה.
יש חלופה למטה.
אין חלופה, זה אותו דבר. זה עוד דשא סינתטי או משטחים האלה, זה עולה 200 שקל למטר או 180 שקל למטר, תלוי בזה, פה אתה צריך לעשות בצד שלם. זה לא להחליף.
אולי ליצור פנייה נוספת
עכשיו
לפועל
הפיס
לגבי המקום
הזה. לא, זה קשור לפועל הפיס, זה כסף שלנו, אין שום קשר.
זה
כסף שלנו, אם אתם רוצים, אני מוכן, אין בעיה.
לא, את המתקנים חייבים להחליף.
לא,
המתקנים, אבל
הכל שם זה חול. לא, השאלה
אם
להשקיע כבר עוד. בסדר, אבל הוא אומר שזה עוזר, זה לא.
לא,
הוא אומר שאם אנחנו רוצים, אז אפשר להגדיל.
תחליטו שאתם רוצים להגדיל ל-250,000 שקל, נגדיל.
אנחנו רוצים.
אני חושב שכן.
זה יראה הרבה יותר.
אין לי בעיה, אני מוכן. אוקיי, אז אם אתם זה...
הוא עדיין רוצה.
אוקיי, בסדר.
מה אתה אומר זה?
זה מתעלף.
לא, אין לבעיה.
אני חושב שזה ישנה הרבה יותר טוב, האטרקטיביות של המתקנים האלה תהפוך להיות הרבה יותר
גבוהה. אני גם בקשת זה מאוד
מאוד נראה, זה חבל,
שכם כבר, שנענה מההשקעה ולא נעשה.
טוב, אוקיי, אז אנחנו נשנה את הזה ל-200, זה עוד 80 אלף שקל דשא סינתטי.
למה, כמה מטרים יש שם שזה 80?
זה הגדול, זה גדול. זה שניהם, זה 400, זה כל אחד 200-250 מטר, כפול 200 שקל דשא. זה דשא שצריך לעשות לו גם את כל התשתית של הדשא. זה לא רק הלך של דשא עצמו. תשתית, אתה צריך לעשות שם, עם אבן גן, עם הכל. זה סדר גודל של 80 אלף שקל. אם יהיה טיפה יותר, אז נוסיף, אבל זה הסדר גודל.
בגן המדעים זה גם קצת בשיפוע, אז צריך גם...
אני הייתי מוסיף 100 אלף שקל, ידעו אותך.
טוב, בואו נוסיף של זה, ננסה לקבל הצעות טובות.
יש לך בצם.
לא, הבצם זה, אתה תשאיר את זה לזה, כי זה פה, אנחנו עושים אחד. טוב, אנחנו נעשה לפי 100 אלף שקל נוספים, דשא סינתטי.
מנת לי ליצור תשתית בלימה חדשה.
רגע, תן, החברה הזו כמה...
מה?
החברה הזו שמבצעת את המתקנים האלה. כמה ביקורת הם עושים? כמה, כאילו, כל
חודש?
זה קודם כל, המתקנים האלה עוברים כל חודש ביקורת.
על ידע, כן.
נכון, יש את המפקח המתקנים שעובר. אני עושה על כל הגני שעשועים.
כן.
רגע, הם עושים את הדוח בתוך המועצה פה? הם? מבקרים.
כן, מה? כל מתקני השעשועים, כל המתקנים בפרדסיה, כל מין הדנדה, דרך מגלצ'ה, דרך המתקנים האלה, פעם בחודש בא מפקח בטיחות חברת א', כל פעם זה מישהו אחר, זה מכרז. פעם בשלוש שנים מתחלף. חברה שמפקח בטיחות, זה את המקצוע שלו, ונותן דוח חודשי על כל המתקנים, נותן אותו פה למשה, ליפת, לא משנה. אם יש משהו קטן, הוא מתקן בעצמו עד רמה מסוימת, ואם יש משהו גדול, למשל עכשיו הפעם נשבר שם, נזדק שם איזה משהו במגלצ'ה הגדולה, אז כרגע אי אפשר לגלץ, עד שמחליפים את החלק. אז זה לא, הוא לא יודע לעשות את זה, זה צריך להזמין מבחוץ, אבל דברים קטנים הם מתקנים, דברים גדולים הם אנחנו עושים, מתקנים, אבל הוא נותן דוח כל חודש. אין דבר כזה, זה חובה.
זה ממש בדיקה תקופתית.
ואין פעם בשנה יש מכון התקנים בא ובודק את כל המתקנים. זה דברים
ש... המפקח הזה מפקח מורשה מטעם מכון התקנים, לא סתם, זה מישהו שעבר עכשיו.
טוב, אנחנו מוסיפים, סך הכל 270 אלף שקל, נשתדל לעשות את זה בפחות. טוב.
מה הלוז לביצוע של זה?
צריך לעשות עכשיו מכרז, זה הצעות, זה על בסיס הצעות מכרז, אבל זה סכומים שכבר אתה צריך לעשות מכרז.
זה אומר לא, צריך לא להיכנס לגשם.
ניצלת
אבל לא מפריע
עזוב, עזוב, זה לא מהותי
אז רגע, תצביעים את זה או?
כן, מי בעד התדר הזה?
270
שישה בעד, מי נגד? מי נמנע? טוב, מי נמנע, בואו נמשיך בקשה להגדלת התדר ב-29 לבניית מרכז תרבות וקהילה. מרכז תרבות וקהילה תוכנן על ידי, אני קורא פשוט זה, על ידי אדריכל גידי וובזנר ויועצים בתחומים שונים. אני רק שנייה בסוגריים, צריך להבין, התכנון של מרכז תרבות התחיל בערך להחלטתי לפני שנתיים. זה מבנה מורכב, זה לא מבנה סטנדרטי, זה מבנה שמותאם לצרכים של פרדסיה. האדריכל הזה עם היועצים שלו והצוות שלו, צוות האדריכלים, יש פה לפחות 10 יועצים שהוא לקח, שהוא שכר עבורנו, אבל עובדים מולו, יועצי גינון ונוף, יועצי קונסטרוקציה, יועצי מיזוג אוויר, יועצי בטיחות, יועצי יועצים לבניית הבמה, יועצי מזנון ומטבחים. אני באמצע הישיבה, זה דחוף? ביי. יועצי מטבחי, מזנון ומטבחי ומטבח, בקיצור, יוצא חשמל, מה שאתם רוצים. 10 יועצים כאלה בערך, כשניהל את כל פרויקט התכנון, אנחנו רק בשלב התכנון עכשיו. משרד, המשרד שהוא מנהל עבורנו את כל התכנון ביצוע, זה משרד שנקרא קרואן גואטה, שהוא עשה לנו גם את אולם את בית ספר רימון. וגם את אולם הספורט. ועושה לנו גם את התיכון. ההתמחות שלהם זה במבנים ובבניינים, ומשרד מאוד מנוסה, והם ניהלו את כל האופרציות בערך שנתיים. הם, זה מתוכנן היום ברמה של הפרטים הכי קטנים, של איפה יהיה שקע החשמל, ואיפה, איך יפתחו ויסגרו את המיזוג אוויר, וכמה מזגנים יהיו, ואיפה יהיו מזגנים, ואיפה תהיה התאורה, ואיפה האורות, ואיפה זכוכית, ואיפה אלומיניום, ואיזה חיפוי חיצוני יהיה, ואיזה צבע של חיפוי חיצוני. היו פה, היו, הם בעצמם כצוות וכולי, היו, עשו עשרות ישיבות אם לא יותר. חלק מהדברים, זה מפריע לי, חלק מהדברים כמובן עשו גם איתנו, אנחנו היינו מעורבים יחד עם, באיזשהו שלב מרגע שלירז נכנסה לתמונה, אז גם היא הייתה מעורבת, בעיקר בני, אני, במקומות מסוימים, אגב אני מזכיר שעשינו גם שיתוף ציבור לפני שנה ומשהו, עשינו גם שיתוף ציבור, חלק מהדברים אגב, למשל אחד הדברים שלמדנו בשיתוף ציבור ועשינו, זה בתוך האולם הגדול, מה שאנחנו קוראים האולם הרב תכליתי, הייתה שם פנייה לעשות יציע, ובאמת אנחנו עושים שם טריבונה נפתחת ונסגרת על האולם הזה יכיל קצת יותר מ-400 מקומות, מתוכם 220 מקומות, יהיו מקומות שנפתחים ונסגרים חשמלית, עם כיסאות כמו שצריך, וזה באמת יהיה איזה אחד הלקחים. מה? זה שדרג מאוד. בקיצור, היה פה עבודה מאוד מאוד מאומצת, רק על העניין המזנון, ומה היה המזנון, ואיזה גודל היה המזנון, ואיזה אוכל הוא יתה, איזה סוג של אוכל, איזה אוכל, איזה מקרר יהיה לו, ואיזה תנור יהיה לו, ואיזה ארובת יהיה לו, וכל זה רק הזה, לא יודע כמה פעמים ישבנו, כי אם אתה עושה משהו לא נכון, בשולחן התכנונים והסרטוט, אז אחר כך אתה תשלם, יכול גם יותר ממיליון שקל כדי לשנות. אז דפנו להשקיע את הזמן לפני, אני לא אומר שהכל מושלם, יכול להיות שגם דברים תוך כדי תנועה, זה בטוח, אבל בגדול הדברים, רמת התכנון פה מאוד מאוד מפורטת, ואנחנו בעצם נמצאים עכשיו בשלב, בשני שלבים מקבילים. שלב אחד זה השלב של לקבל היתר בנייה מהוועדה, משרונים, כדי להתחיל לבנות. אנחנו ממש נמצאים אוטוטו, אני מקווה שנקבל את ההיתר, זה... תהליך, גם זה תהליך ארוך שנמשך כבר כמה חודשים טובים, והם צריכים, כדי לקבל את ההיתר, צריכים לנו בכל מיני תנאים, ולהביא אישורים, עם מיליון ואחד גורמים, אז אנחנו בשלב מאוד מתקדם של זה, ואני מקווה שאוטוטו נקבל את ההיתר, ובמקביל אנחנו נמצאים בשלב של מכרז, ממש אחרי שהסתיים כל התכנון, וכל התכנון הזה עבר לתוך... כמובן כל זה אנחנו עושים דרך חברה למשק וכלכלה והיועצים שלה, כי זה, למועצה זה קצת גדול, אז כל התכנון הזה שהם גם ליוו אותו, הם הכניסו לתוך טבלאות שאתה יכול לקמת אותם בכתב כמויות מה שנקרא, כדי שקבלן יוכל לראות מה התוכניות, מה כתב כמויות ולהגיש הצעת מחיר כמה זה. אז אנחנו בשלב הזה, את השלב הזה סיימנו כבר, ואנחנו ממש עכשיו בשלב של מכרז, פורסם מכרז לקבלנים של החברה לשמש הכלכלה, קבלני מבנים בגודל כזה, בסדר גודל כזה, ואנחנו נתן, האמת שהם היו צריכים להגיש עד היום את זה, אבל נתנו להם דחייה, מכיוון שהם כולם עסוקים עכשיו, כל הקבלנים הסוג הזה, עסוקים עכשיו בבנייה של בתי ספר ומוסדות ואולמות, לקראת עכשיו בספטמבר. אז הם כולם ביקשו דחייה, כי זה באמת מאוד מאוד מורכב גם, זה לא דבר טריוויאלי, זה לא כיתת גן, כאילו, לבנות שתי כיתות גן. זה גם סכומים גדולים, הוא עושה פה טעות אחת, אחר כך אנחנו נרים איתו חודשים על הכסף. כאילו, אז הם ביקשו דחייה עד אחרי ראש השנה, נתנו להם דחייה עד ה-10 בספטמבר, כדי שיוכלו לשבת בשקט ולנתח את הכתב כמויות ולנתח את התוכניות. צריך להבין, זה תוכניות כאלה, גרמושקות שלמות שצריך להבין מה המיזוג אוויר, ומה התעלות, ומה הביוב, ומה הניקוז, ומה... איזה תקרה בכל מקום, ואיזה אקוסטיקה בכל מקום, יועץ אקוסטיקה שרחתי להגיד לכם. זה מבנה מאוד מורכב. בקיצור, ברגע ששני הדברים האלה יתפגשו, יהיה קבלן שיבחר, לא בעשירי, אבל יבחר נגיד שבוע, תוך שבוע אחרי זה, אחרי שינתחו את ההצעות שלהם וכו', מצד אחד, ויהיה יותר בנייה, נשים אבן פינה ונתחיל.
אתה עשית, בקד
קרקע. עושים, עשו הכל, יש שם. בקיצור, אז זה התהליך עכשיו בכתב כמויות ובערכות שניתנו לקבלנים. היום אנחנו בעצם יכולים לדעת פחות או יותר, אני מקווה שזה פחות, לא יותר, מה יהיה הפרויקט, כמה הוא יעלה. עכשיו, על עלויות, על כל העלויות של הקבלן, שזה שני הספרים הראשונים פלוס מע"מ, סביר להניח, אני לא יודע להגיד בוודאות, אבל שיקבל גם הנחות. אז זה לא מגולם פה, זה המחיר שנתנו כעומדן. וגם הבצם פה הוא לא נמוך, כדי שלא ניתקע, נצטרך משהו. אנחנו נותנים פה קצת שלקס לעצמנו, כדי שאם נצטרך תוך כדי תנועה לעשות, שלא נצטרך להתחיל מחדש את כל הסיפורים. אז אנחנו עד היום אישרנו 13 מיליון ו-600 אלף, ואנחנו רוצים להשאיר היום עוד 15 מיליון 800. אני מקווה מאוד מאוד שזה, ואני אחזק אז כל, שזה יגמר בפחות, למרות שאנחנו רוצים שהסטנדרט תהיה גבוה והרמה תהיה גבוהה והכל יהיה בסדר, אבל אנחנו נעשה את כל המוצאים שזה יגמר בפחות. אני מזכיר לכם שיש לנו פה איזה תקציב קטן, לא גדול, מפעל הפיס כרגע, יכול להיות שנגדיל אותו בהמשך, של כמה? זה 2 מיליון. בערך 10% מהפרויקט זה מפעל הפיס. נעשה מאמצים גם ברגע שנצא לדרך, יכול להיות שננסה לגייס ממקורות נוספים, אני לא מתחייב, אני לא יודע להגיד, יכול להיות תרומות, יכול להיות מקומות, אבל ברגע שנצא לדרך ונראה שיש, אז ניקח את זה וננסה לגייס גם תרומות נוספות, אבל כרגע אנחנו רוצים לצאת לדרך, אז זה ההיקף, אני מקווה שהוא יהיה פחות. אני אומר שהוא לקחנו שלייקס.
אני רוצה שהנתונים המותקנים יתברו אחרי שיפתח המכרז.
כן, המכרז כמובן הוא יהיה סמן מאוד חשוב, כי הוא מרכיב מרכזי פה בכל הדבר הזה, הוא חלק גדול. זהו.
כמה עלה אולם? רק השוואה, כאילו.
אולם ספורט? סביב אותו.
14. 14 בלי ציידות.
טכנית.
ציידות עוד 500,000, 14.5.
הדבר הזה יוצא בסופו של דבר, יוצא למכרז, לקבלן שאמור עכשיו לבוא ולהגיש הצעות. אם זה מבוסס על האומדן, מה מונע מאותו קבלן להסתכל על הפרוטוקולים ולבוא לתת הצעה שהיא
קרובה? התחרות.
הוא יודע את האומדן, לא?
האומדן מפורסם, לא?
הוא יודע את האומדן.
הוא יודע מה המחיר,
הוא הגיש הצעה כבר.
אני מגיע אלה כבר, יש להם הצעות.
האמת, יסמוך עליהם שהם בקים.
ועכשיו יש תהליך התמחרות
של כאילו.
ביחס לאומדן, האם אתה יותר זאת?
אוקיי, זאת אומרת, זה כבר שלב כאילו שלב שני של הצעות.
לא, זה לא.
הצעות שלהם הצעות כלליות.
הן כלליות. לא קשור לפרדסיה.
אוקיי. של המרכז השלטון.
בדיוק.
ובאתי.
עכשיו הוא צריך להיכנס ללאובי הקורא.
אם הוא רוצה את העבודה, הוא
יוריד
את המחיר.
שאלת
כמה הוא רוצה
אותו. אוקיי. ועכשיו, תקופה טובה, כי נגמרו עכשיו כל העבודות של הקיץ.
אחת הסיבות שאישרנו את הדחייה, זה כדי להגדיל את התחרות.
מצוין.
זהו.
טוב, ועדים, אני רוצה להגיש ולא?
הם אומרים יש 10 קבלנים בסעיף הזה של משקל, יש 10 קבלנים. הם אומרים שרובם טובים. זה הסיבה גם שהם אומרים שהטובים ביקשו לדחות, אז אנחנו... מה?
סיום קבלנים?
לא, עוד לא. זה רק אחרי זה. אחרי שיש... לא. אין גם פה זה...
לא פרסם?
סיום קבלנים? לא, לא, לא.
רק פורסם, לא צריך סיום קבלנים. יודעים, יש תוכניות מפורטות.
לא, אין פה זה... סיור קבלנים עושים בדרך כלל
כשאין
תשתיות.
יש תכנון ביצוע.
לא, סיור קבלנים זה פורום כזה שהם באים לשאול שאלות, לא?
לא, אז הם שואלים...
יש ירוד
של משקל. משקל, לא.
משקל טוב.
כן. לא, לא, הם במשקל, הצוות של משקל, הרי מלווה את זה שנתיים, כמו היום הראשון. הם מלווים אותנו בכל הישיבים, הם מתכללים את הכל. זהו, אז...
ההצטיידות זה הצטיידות ראשונית, או זה כל ההצטיידות שמשארים שצריך בכלל בכל ה...
חלק מההצטיידות מופיע, נגיד, האולם... לא, זה כל ההצטיידות.
כולל ריהוט,
כולל ההצטיידות, אתה לא יכול לחלק.
לא, נניח היציאה, שזה כיסאות וזה, הוא מופיע במכרז עצמו.
הוא במכרז הבסיסי.
כן, אבל זה...
מזגנים קשורים למכרז הבסיסי. אוקיי, זאת אומרת, זה ממש ריהוט.
ריהוט, ריהוט, כן. זה ריהוט, מנועה...
תאורה,
אוקיי. לא,
תאורה אפילו בתוך
המכרז. תאורה, קפיטריה, בית קפה, יהיה לו גם פתח החוצה וגם פתח פנימה.
כן.
אבל זה נראה כמו קירות פה, זה הפינתי הזה, לא?
זה לא מעודכן, גברתי, לא
יודע.
מה אתה מסתכל?
על הפינה. איפה שיש את המעגל פרחים הזה כאילו, שהכיסאות האלה בחצי עיגול, נכון? שם זה סביב המקום שאמור להיות הקפיטריה.
זה החוצה.
נו.
זה החוצה שלה.
זה נראה,
זה יוצא החוצה.
זה החיצוני שלה.
כן, אבל זה נראה, כאילו, איך ברור לי איך החלוקה פה ואיך זה, זה נראה שטח
לא, מה אין לך חוצה? הנה, יש לך דלת פה.
דלת?
נו, מה אתה רוצה?
דובר על מין כמו חלון או מה שזה היה מין כזה...
יש חלון, לא, לא, סקר רגע. בוא תראה.
רגע.
זה כאן, העיגול הזה, זה השאר, זה...
פה יושבים בחוץ.
לא, זה בפנים.
זה שטח...
זה בתוך האולם וזה
לא... לא רואים את זה.
כן, זה לא...
איפה החלק שבתוך
האולם?
אוקיי, אז כל החלק הזה הוא בעצם סגור.
זה הקיר, אתה מבין? זה הקיר.
פה ככה?
יש קשת. זה הקיר, זה קיר שקוף ודלת, ודלת יציאה.
זה פנים וחוץ.
כן.
זה קו.
הבנתי.
והצד הזה פונה לפארק.
כן, בחיצוני פונה לפארק.
ובעצם החלק הסגור, הפינתי, מה שאנחנו רואים, זה בעצם, לא יודע, המטבח שלהם.
כן, כן, זה מטבח, זה הגדלנו, שינינו, עשינו רק כזה, התבחבשנו, לא יודע, כמה חודשים, כדי לעשות משהו שיהיה זכיין שלא גם כדאי, שלא יפסיד שם כסף. מבורך.
אוקיי, יפה.
אז...
ובפנים זה מין חצר אנגלית כזו, אם אני זוכר, נכון? מפתיו שהוא פתוח.
כן, אתם לא רואים פה גם את הפיתוח בחוץ, יש פה הרבה פיתוח. בוא, זה סקיצה של המבנה עצמו. זה עבר עוד הרבה דבר, אבל זה בגדול, אתם מכירים את התוכניות, זה לא, הצגנו אותם פעם, בגדול זה דומה למה שהצגנו.
אתם נמצאים ביוטיוב, מי
שעושה
את זה.
זה דומה לצורן,
תאמן,
אני
מסתכלת
על
התמונה. הרבה יותר יפה מצורן. הרבה יותר יפה מצורן.
אני
זוכרת
לך פעם את זה.
אני
זה ככה?
מי
זה אחר? זה מה? אתה סתון.
טוב, אנחנו עוברים להצבעה אם אין שאלות. מי בעד? 6 בעד, מי נגד? מי נמנע? תומר נמנע. מתקדמים. אישורי פרוטוקולים, הוועדה לקידום מעמד האישה. מה זה? זה
כל אחד.
היה פרוטוקול, חלקו גם מתנות לקשישים, היה פעילות מאוד יפה. ראיתי גם בפייסבוק שפרסמו שם מחלקת החלקה שירותי חברתיים העלתה.
חלקו כתבו לכם בפייסבוק,
הרבה
ברכות. זהו.
מה היה
שם?
קובעים. קובעים לגברים ולנשים. חילקנו כמעט הכל
כמעט כולה. זו פעילות מאוד יפה, זהו.
אוקיי.
אז מי בעד אישור הפרוטוקול? עבר פה אחד. אנחנו עוברים לשינוי סעיפים בתקציב המועצה לשנת 2021. זה ואני מבקש...
כן, פה מדובר בעיקר בפעולה טכנית, שיש גם משהו מהותי מאחוריה, בגלל הקמת המתנ"ס. אנחנו מעבירים פעולות של המועצה למתנ"ס, אז אנחנו מפחיתים הכנסות והוצאות בתחומים של בעיקר חוגים, תרבות, צהרונים. מנגד, אנחנו גם, יש לנו גם התחשבנות מול המתנ"ס, אז פתחנו גם סעיפים של העברת כסף למתנ"ס, קבלת כספים למתנ"ס. כל זה עומדנים, אנחנו לא יודעים, יש אי ודאות, אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה, מדובר כולה על 4 חודשים ב-2021. לקראת 2022, כמובן, אין לנו תמונה הרבה יותר מפורטת. זה בעיקר שינויים טכניים.
אבל בסופו של דבר, המתנס הזה הוא יחידת רווח והפסד.
נכון.
והם גובים את הכסף שלהם.
נכון.
אז מה קורה פה עם שירותי הגבייה, צהרונים, זה חוגים, כל זה, זה לא?
זה סכומים שאנחנו...
תקצבנו את זה במועצה.
אנחנו מסיקים.
נו.
הורדנו.
זה 40,000 שקל, זה בגלל 4 חודשים נניח?
כן, הורדנו שכר לימוד צהרונים.
אז 4 חודשים.
הורדנו בחוגים 500,000 שקל, אבל זה כל עומדנים.
אתה לא יודע
בדיוק מה יהיה בסוף. זה כל השינוי. אין שינוי בסך כל תקציב המועצה.
יש מערך גבייה שם? מה יהיה שם?
יש, ודאי. זה דבר ראשון ש...
מוקם, זה מוקם בימים... זה מה שאומרים.
יש אנשים, יש שכרו מנהל חשבונות, אני יכול להגיע לזה.
והוא יעשה את הגבייה?
הגבייה לא נעשית כמו במועצה. כל אוטומטי.
כל
דיגיטלי, כן.
דיאלוג, בתוכנת דיאלוג.
יכול להיות שיבוא אנשים, יבוא לי פה ושם בן אדם
ישלם את הצ'קים. בודדים עם צ'קים, אבל בעיקרון זה כרטיסי אשראי במחשב.
כן, כן, כמו בצור משה, לדעתי זה גם ככה.
ובן יהודה לא היה ככה?
לא חושבת, לא. זוכרת.
טוב. אז זה ה... מה זה?
אין שינוי בסך התקציב של המועצה, זה פלוסים ומינוסים.
אוקיי. שינוי
נפח,
שינוי
נפח. טוב, מי בעד? 6 בעד, מי נגד? 1 נגד. טוב. עבר והתנגדות של 1. עוד משהו? לא. אז שיהיה שנה טובה לכולם.
שנה טובה ומתוקה.
פתיחת שנה
טובה אחת. שנה ובחודש.
ושנמגר, שנמגר את הקורונה.
אמן, אמן. לכולם בריאות ביחד. השבוע הייתי במתנ"ס של דואר. את רואה איך הם מייצרים הכנסות, הם עשו יריד. זה לא סוכר, כל מיני דברים כאלה. הביאו אנשים מבחוץ וגבו תשלום בכיס.